מאחר וחלק מהתפילה, כלומר, הסידור התפילה כולל כמובן את התפילה עצמה, שזה העמידה, תפילת 18 ביום חול, ותפילת העמידה של שבתות וימים טובים. הלו, אתם באינטרנט, שמה המסך לא עובד. ויש בסידור התפילה גם דברים נוספים שמזדמנים מזמן לזמן, למשל הלל. כן, אז רציתי קצת שנלמד ברשותכם על משמעות ההלל, האמירת על ההלל, מה עניינה וכו'. אז אולי נזכיר רק בקצרה כמה מקורות כדי שהדברים יהיו ברורים על מה מדובר וכו'. ההלל הוא סדרה של מזמורים בספר תהילים מקוף י' ג' עד קוף י' ח'. המזמורים האלה הם הנקראים ההלל, או בדיוק יותר הלל המצרי. יש מזמור אחר שיש בו 26 פעמים כי לעולם חסדו, נקרא הלל הגדול. ויש הגרסה היותר עתיקה של ההלל, זה שירת הים. כלומר, כשישראל עלו מים סוף, אמרו את שירת הים, זהו המקור של ההלל בכלל. כלומר, שאחר כך זה, כלומר, על ידי דוד המלך, זה סודר בצורה יותר קבועה, סטנדרטית, אבל המקור זה שירת הים. ובכן, על מה מדובר? יש הבדל בין הלל לבין תהילה. אנחנו עסקנו בזה קצת כשלמדנו על הפסוק שבו פותחים את תפילת העמידה, אדוני שפתי תפתח ופי יגיד תהילתך, שיש בו הבדל אם כן בין תהילה לבין הלל. זוכרים? מה פירוש הביטוי הלל? מה משמעות הביטוי? הלל פירושו להגדיר. להגדיר, definition, כן? להגדיר, להלל זה להגדיר. כמו שאתה אומר, למשל, הנרות הללו. מה זה הללו? זה מלשון הלל. זאת אומרת, אלה שאני מראה אותם, הללו. כמו כן, יש בעברית, כשרוצים להגדיר דבר, מוסיפים לו מה שנקרא הידיעה. נכון? למשל, יש ספר, הספר. אני יודע, מזלג, המזלג. כשאני אומר המזלג, אני מגדיר מזלג ספציפי, לא סתם מזלג, אלא המזלג הידוע. זה נקרא הידיעה. בסדר? איך מאייתים את הידיעה? יפה מאוד. מה עוד? פתח. נכון? איזה מפיק? מפיק בתוך הידיעה? צריך לכתוב את הידיעה, אתה שם מפיק בתוך כן או לא? זה לא נכון. זה לא נכון. כן, אבל יש דגש חזק באות שאחריו. נכון? כך שהי הידיעה מורכב משלושה דברים. האות ה, פתח, ודגש חזק. זה בכלל. זה קצת שינויים פה ושם, זה בעיקרון כך. מפני מה הדגש החזק? מתי שמים בכלל דגש חזק בעברית? כשיש עיצור שנעלם. תגיד את זה בעברית, עוד שנפלה. בסדר? למשל, אני אומר, הוא ייתן, יש דגש חזק בתו. למה? כי נפלה הנון, היה צריך להגיד ינתן. אבל כיוון שנפלה הנון, אז מפצים אותה על ידי דגש בתו. ייתן. כן? במקום ינתן. ברור? טוב. אם כך, יש אות בתוך הידיעה שנפלה. מהי האות שנפלה? למד. נכון? כמו שאתה אומר, הנה בעל החלומות הלזה בא. אז אם כן, הידיעה המקורית הייתה עשויה מה ולמד. הל, כמו שמצאנו בערבית, אל, אלף למד, ולפעמים גם בערבית, הלמד אינה מבוטט, יש כידוע בשפה הערבית 28 אותיות, מתוכן ב-14 הנקראות אותיות שימשיות, הלמד של אל איננה נשמעת. למשל, שרם א-שייח, לא שרם אל-שייח, אלא שרם א-שייח. כלומר, הדגש בא כדי לפצות על הלמד, אומנם הנכתבת, אך הבלתי נשמעת. תודה רבה, אם מישהו יביא טישו, זה יהיה נפלא. עכשיו, שם, הנה, יש, אל תתרא, אל תתרא. יעבדוך עמים. אז אם כך, הידיעה ובשורשו, הל. ואז אם זה הופך להיות שורש פעלים, זה הופך להיות הלל. מסקנה, להלל, פירושו, להגדיר. בסדר? לפי זה מה זה? הללויה. להגדיר את האלוהות? וואו, איך אפשר? כל פילוסוף יודע שאי אפשר להגדיר את האלוהות. אולי אפשר להגדיר את היחס שלי לאלוהות. אולי. אולי זה הכוונה. בגמרא במסכת ברכות נאמר, 103 תהילות אמר דוד. ולא אמר הללויה, שימו לב. הוא אמר תהילה, אבל הוא לא אמר הללו. 103 תהילות אמר דוד, ולא אמר הללויה, עד שראה במפלתם של צדיקים, של רשעים, עד שראה במפלתם של רשעים שנאמר, יתמו חטאים מן הארץ, ורשעים עוד אינם, ברכי נפשי את השם, הללויה. כלומר זאת הפעם הראשונה בספר תהילים שמופיע הביטוי הללויה. כלומר, הוא לא יכול היה לומר הללויה, כל זמן שיש בעולם רשעים, ברגע שהוא צפה ברוח הקודש, עולם בלא רשעים, אז הוא אמר הללויה. מסקנה, אי אפשר להגיד הללויה בעולם הזה. תלמידי האינטרנט מחיפה אומרים, ברוכים השבים לאחר הפגרה, התגעגענו מאוד לשיעורים, חג גאולה שמח לכל החכמים ותלמידי החכמים במכון מאיר. תודה רבה. יהי השם עמכם, היו שלום. ובכן, הללויה ניתן להיאמר רק בעולם מושלם. לכן אומר התלמוד, כל האומר הלל בכל יום, הרי זה מחרף ומגדף. כי איך אתה יכול להגיד על עולמו של הקדוש ברוך הוא שהוא עולם מושלם כשהוא לא מושלם? אז יש בזה כביכול, זה כמו שנגיד אישה שרפה את האוכל בטעות. בעלה אומרת, שמי, זה טעים מאוד. עושה ממנה צחוק, לא יפה. כן? זאת אומרת, אז אי אפשר להגיד הללויה בעולם שבו יש רע. אז למה בכל זאת יש ימים שבהם אומרים את ההלל? איך אפשר? זה ימים שבהם יש השתקפות של העולם האידיאלי. כלומר, לרגע אחד הופיע בעולמנו העולם העליון, העולם הרצוי. אז זה רק לרגע אחד. לכן, מי שאומר הלל ביום שבו לא הוקבל לומר הלל, אומר רש"י, כמה מה זה בכל יום? ביום שבו לא נתקן לומר הלל, הרי זה מחרף ומגדף. בסדר? ממילא גם מתבקשת המסקנה ההפוכה. מי שלא אומר הלל ביום שבו הוקבל לומר הלל, גם זה מחרף ומגדף. כי הרי אתה לא מכיר במעשהו של הקדוש ברוך הוא. כן.
אז למה לא אומרים הלל בשבת?
למה לא אומרים הלל בשבת? שאלה זו נשאלה בגמרא במסכת ערכים, דף ט. הגמרא שואלת השאלה שלך. מי שעונה לחברו על שאלת מה נשמע הכל טוב, יש עם זה בעיה? כן, ודאי שיש עם זה בעיה. זאת אומרת, הכל טוב. נכון, הכל לא הכל טוב. יהיה טוב, זה בסדר, משהו כזה. הכל טוב? מה פתאום? טוב, כן.
זה האמת.
מה שהכל טוב?
מצד האמת הכל טוב. מצד שהגילוי של הטוב הזה, של הטוב המוחלט הזה, הוא לא...
אני לא מבין פלפולים. כשמישהו כואב לו, כואב לו. כשרע לו, רע לו. שאלו את רבי יוחנן כשהוא היה חולה, אמרו לו, חביבין עליך ייסורים. כן, אמרו, בטח, אתה מבסוט מזה שיש לך ייסורים, כי הרי יהיה לך שכר הרבה. אמר, לא הן ולא שכרן. רבי יוחנן היה אדם שידע מה זה חוויה קיומית. הוא לא יכול היה לשקר.
בוא
נעזור
לי
את השכר
בצד.
מה?
אבל הרבי יוחנן
מן
הסתם ידע...
רבי יוחנן אמר שלא חביב עליו ייסורים.
אבל אני שואל.
וגם רבי עקיבא אמר משפט נפלא. הוא אמר, כל דעביד רחמנה לטב עביד. משמע שזה לא טוב עכשיו. וגם רבו של רבי עקיבא אמר משפט נפלא, גם זו לטובה. הוא לא אמר גם זו טובה, אלא אדרבה, הזו זה רע. ולכן הוא אמר גם זו, שזה רע, בכל זאת זה לטובה. כלומר, לפחות העמדה של היהדות המסורתית, הקלאסית, היא שהרע זה רע, ושהטוב הוא טוב, ולא שהכל טוב. בספר ליקוטי מוהר"ן כתוב, כאשר אדם יודע שכל מאורעותיו לטובה, הרי זה בחינת עולם הבא. לטובה.
נכון, אבל הרב דיבר על זה, הרב דיבר על ההבדל, הוא דיבר על הנקודה הזאת שאני לא זוכר אם אפילו הרב הביא איזה בשם מישהו חכם יותר מחז"ל, שאפילו הדגיש את הנקודה של טובה, שהוא ראה את הכל כטובה.
שמע, שמע, זה לא יעזור לך. זה לא יעזור לך. לא יעזור. אני לא אכנע.
אין בעיה,
כבר
נשתמש בשלונה של הרב. כמו שהרב אמר ברדיו, אם ככה, אז הדיבור הוא בין הרב לבין התורה. לא מבין.
אני רוצה להעיר, מבקש להעיר
הערה. העיר נא את הערתך.
לפני חודש התקיים הוויכוח הזה, ולשניכם את אותה עמדה יש.
נו, אז מה, זהו, אז אנחנו לא נקשיב לשום דבר, נכון? בסדר, טוב.
ואתה צריך להגיד מר לי, לא אני.
רגע, רב, אבל נעזור את זה שנייה בצד. למרות שעדיין לא קיבלתי תשובה, אבל בכל מקרה, מוזר לי, הרבי יוחנן הגדול, הוא מכיר את המשפט המפורסם, העולבים בינן הלבים וכו' וכו', עובדים מאהבה ושמחים בייסורים. באהבה וקצתם שמועזו לו, אם הוא לא את זה הוא לא רוצה, מה? זה נראה לי גרל. אני שואל את זה בתור סמיעה, כי זה נראה לי פשיטה, הרבי יוחנן.
יפה. טוב, ובכן, לגבי ההלל, ההלל אם כן נאמר בזמנים שבהם יש השתקפות של העולם העליון, ולכן כאשר אדם איננו אומר הלל ביום שהוגבל להלל, יש גם בזה בעיה שזה חירוף וגידוף בכיוון השני. ובכן, מה? העולם העליון זה העולם כפי שהוא באמת. בעולם שפי שהוא באמת הכל טוב. זה בעולם העליון. לא יגורך רע. זה מתגלה לעתיד, כן. לעתיד לבוא זה מתגלה. טוב, ובכן, קהל קדוש, אנחנו ממשיכים בענייננו. אז נשאלת השאלה, מה הם המצבים שבהם ראוי לאדם לומר את ההלל? המשנה במסכת ערכין אומרת, 18 יום בשנה, יחיד אומר בהם את ההלל. בברייתא, במסכת ברכות, כתוב 18 יום ולילה אחד. לילה אחד, יחיד, אומר את ההלל. מהו אותו לילה? ליל פסח. בסדר? אז השאלה היא בכלל למה תקראו את ההלל. אז יש סוגיה לזה במסכת... אז לפני כן, אז כשלא אומרים הלל, אומרים רק תהילה. תהילה זה מעין הלל. אז במסכת פסחים, גם בבבלי, גם בירושלמי, כתוב ככה, שכשהקדוש ברוך הוא עשה את מכת הבכורות, קם פרעו באמצע הלילה, ואמר לישראל, אמר למשה ולאהרון, צאו מתוך עמי. אמרו לו, אנחנו לא גנבים בלילה, אנחנו נצא באמצע הלילה ככה כמו גנבים, אנחנו נצא ביום. אמר פרעה, אבל אני מתיירא, שאם לא תצאו מיד יהיו עוד מכות. אמר לו משה, אין בעיה, אתה רוצה להיפטר מזה, יש פתרון, תשחרר אותנו עכשיו. באמצע הלילה, תן לנו שחרור. התחיל פרעה צובח ואומר, לשעבר הייתם עבדים לי. ועכשיו אתם ברשות עצמכם. והרי עבדיו של הקדוש ברוך הוא אתם, עליכם להללו. הללויה, הללו עבדי השם. פה אנחנו יכולים לדייק מדברי חז"ל דברים חשובים ביותר. א', שההלל נאמר על זה שאנחנו יוצאים לעצמאות. זה הגדרה הראשונה. הראשונית ביותר. ב', אנחנו לומדים שהראשון בהיסטוריה שאמר את ההלל היה פרעו. כי הרי אתה אומר, הללו עבדי השם. מי יכול להגיד משפט כזה? מי שהוא לא מעבדי השם. כי אם לא, אז הוא אומר, נהלל. אבל הוא אומר, הללו, סימן שהוא עומד בחוץ. דבר שלישי, מאוד חשוב שעולה מהדברים האלה, שעצם העובדה שאנחנו ברשות עצמנו, זה אוטומטית עושה אותנו לעבדי השם. הדבר השלישי הוא, כפי שאמרתי, שעצם העובדה שאנחנו עומדים ברשות עצמנו, זה עושה אותנו עבדי השם. זה מה שאמר פרעה. הרי אתם ברשות עצמכם, ועבדיו של הקדוש ברוך הוא אתם, עליכם להללו. עצם, כשעם ישראל הוא בן חורין, הוא עבד השם אוטומטית. זה מה שאמר פרעה. נכון? וזה נאמר על 600 אלף איש שהיו כולם עובדי עבודה זרה. כלומר, השחרור הפוליטי הוא בעל משמעות של עבדות אל השם מצד עצמו, לא מצד ההכרה הדתית או האמונית של אלה שחווים את השחרור הזה. יותר מזה, אם אדם הוא דתי, הוא אדם דתי, ונתון לשעבוד של פרעה, הוא לא עבד השם. ככה זה יוצא. כי הרי למה פרעה אמר, הללו עבדי השם? כיוון שאתם ברשות עצמכם, הרי אתם, אתם עבדיו של הקדוש ברוך הוא. עד אז אתם לא עבדיו של הקדוש ברוך הוא. ולא, מה?
בפעם הראשונה.
מה?
בפעם הראשונה.
מה זה נדרג בפעם הראשונה?
שהם יצאו מהעבדות הראשונה. היום אם אני היום במצרים,
אתה אומר שאם נגיד עם ישראל חלילה חוזר לגלות, אז הוא עדיין עבד השם. לא נכון. הגמרא במסכת מגילה שואלת, מדוע לא אומרים הלל בפורים? הגמרא שואלת, מדוע לא אומרים הלל בפורים? כי הרי יש לך קל וחומר. אם מעבדות לחירות אמרינן שירה, אנחנו אומרים שירה, יציאה מעבדות לחירות. ממיטה לחיים, לא כל שכן, אז צריך להגיד הלל בפורים. עונה הגמרא, לא, אי אפשר. למה? כי הרי כתוב, הללויה, הללו עבדי השם. ובסוף המגילה נשארנו עבדי החשבירוש. זאת אומרת, הקטע עבדי החשבירוש ענן. זאת אומרת, אתה לא יכול להגיד שאתה עבד השם, כשהחשבירוש שולט עליך.
המגילה עצמה היא הללויה.
זה הדעה של רב נחמן, מה שאתה אומר. כן, יש שם שלוש דעות בגמרא. אני מביא את הדעה הזאת קודם כל. אתה לא יכול להיות עבד השם, אם אתה עבד לאחשוורוש. אגב, זה מובא גם בפסיקתא רבתי. בפסיקתא רבתי יש דיון שם, מדוע אומרים הלל בחנוכה ולא בפורים, אז הגמרא, אז הפסיקתא עונה, משום הללויה, הללו עבדי השם ולא עבדי אנטיוכוס. שמלכות יוון איבדה הקדוש ברוך הוא, ואין אומרין אותו, את ההלל, אלא על אובדנה של מלכות. כן? זאת אומרת, כל זמן שאתה לא הגעת לעצמאות מדינית, אתה לא יכול לומר את ההלל, כי אתה לא עבד השם. אפילו אם אתה תהיה דתי מאוד. הבנת? כן.
אז אם ככה, אז כל האנשים שאוחזים להלכה בעניין שלושת השבועות או ששת השבועות, בסוף מסכת כתובות, אז הם לא יכולים להגיד הלל בכלל, אפילו לא בחגים או בזה.
למה?
בגלל שהם לא עבדי השם.
כי
אומרים, כל עוד אסור לנו להתגרות באומות, אסור לנו כל
הדברים. לא, זה שני דברים. הרי גם בזמן הגלות אמרנו הלל בפסח. כי אנחנו מציינים מאורע שבו יצאנו מעבדות לחירות. כמו כן גם אמרנו הלל בחנוכה, כי אנחנו מציינים מאורע שבו יצאנו מעבדות לחירות. מה שאין כן בפורים, גם בזמן החשמונאים לא אמרו הלל בפורים. ברור? כי זה מציין מאורע שבו לא יצאנו מעבדות לחירות. בסדר? מה? זה מה, המקור שהבאתי עם פרעה?
לא, לא.
הפסיקתא. הפסיקתא רבתי. כן, כן. בבקשה. ודאי, מדובר על עצמאות מדינית.
זה לכאורה שמאמינו שכל עם ישראל... כשרב אמר, יצאו מצרים, נקראו עבדי השם כשהם עובדים עובדי זרה, כל המסעה אז גם כל עם ישראל עבד השם, כמובן,
הם מבדלים מדרגות. אני לא מבין, איך אתה יכול להגיד שהעם ישראל הוא עבד השם אם הוא לא עצמאי? היום הוא כן עצמאי, אבל זה לא קשור למדרגות. זאת עובדה מציאותית, יש לנו מדינה, לכן אנחנו עבדי השם.
אנחנו כן עבדי השם,
לכן אנחנו אומרים הלל ביום העצמאות, זה מה שמתבקש. מה קרה בעולם ששכנע את דוד להתחיל לומר הלל? זה רוח הקודש, אמרנו, הוא צפה ברוח הקודש עולם בלי רשעים. רגע, הלא, ברבים הללו, גם מילה שמשתמשים בה, פירוש במילון, ההוא הזה. גם המילה הילה במקורה מאותו שורש. אולי המשמעות איננה ממש הגדרה, אלא יותר בכיוון של תיאור ספציפי, הללויה, השם הספציפי של ישראל, זה אותו דבר. כן.
למה חיכינו עד לשירת הים להגיד הלל? הרי פרעה נתן לנו עצמאות.
שאלה יפה מאוד. הגמרא בירושלמי שואלת את השאלה שלך. איזה פעם שנייה שאתה שואל שאלה של הגמרא? כן?
הפעם
תקבל תשובה. כן. הירושלמי שואל, את השאלה שגם אתה שואל, מדוע כשיצאנו ממצרים חיכינו עד קריאת ים סוף כדי להגיד את שירת הים, הלא כבר נגאלנו ביציאת מצרים, במכת בכורות. הגמרא עונה שמה תשובה מאוד עמוקה. היא אומרת, שניה היא, זה שונה, שהיא תחילת גאולתם. כן, זאת אומרת, הם עוד לא יצאו ממש. כלומר, למרות שפרעו שחרר, אבל הם עצמם לא יצאו. עד שלא היו בטוחים שמנצחים את חיל פרעו, אי אפשר להגיד את ההלל. יש כאלה שרצו לדייק מדברי הירושלמי האלה, דבר לא נכון. הם רצו מזה לדייק שאין לומר הלל על המדינה, אלא בתאריך של סיום מלחמת העצמאות, ולא בהביאה. כן? כי הרי כל זמן שלא יצאת מן הסכנה, אתה לא יכול להגיד הלל. עד כאן דברי הטועים. אבל זה בדיוק העניין, שהגמרא אומרת על ההלל שנאמר בליל פסח, שלמדו אותו משירת הים. זאת אומרת, בשנה הראשונה שיצאו ממצרים חיכו 7 ימים, ורק אז אמרו את שירת הים. לדורות אומרים אותו בלילה. ומכאן שההלל של ליל פסח הוא הלל על, הלל על יציאת מצרים, ולא, כפי שכתב בטעות, על אכילת קורבן פסח. יש מישהו שכתב שזה שאומרים הלל בליל פסח זה בכלל לא בגלל הגאולה, אלא בגלל מצוות אכילת הקורבן. ואיפה מצאנו בכלל שעושים הלל בגלל שמקיימים מצווה? כן? זה ברור שזה לא קשור לעניין. כן? עצמאות תלויה גיאוגרפית בשליטת ישראל בארץ ישראל. והרי משה רבנו לא נכנס לארץ ישראל. ובכל זאת, מי כמוהו נקרא עבד השם? אני חוזר על השאלה. איך אתה אומר שרק מי שעצמאי הוא עבד השם, והלא משה לא נכנס לארץ ישראל, ועצמאות זה תלוי בשליטה גיאוגרפית בארץ ישראל וכו'. דברים אלה של השואל היקר, אין להם שחר עריהם, כחרס הנשבר, וכדבר שאין בו ממש, כסף סיגי מצופה על חרס, הבל הבלים, וזאת מדוע. משום שהגמרא בעצמה במסכת מגילה שואלת, איך יכול להיות שאמרו הלל במצרים? והרי לא נכנסו לארץ, ואין אומרים הלל על נס שבחוץ על הארץ. ככה הגמרא שואלת במסכת מגילה. והגמרא עונה שבעצם עד שלא נכנסו לארץ הוכשרו כל הארצות לומר שירה. מי שנכנסו לארץ ישראל, אז רק בארץ ישראל אומרים שירה. כלומר רק על נס שבארץ ישראל אומרים שירה. והנה, עם ישראל הייתה לו מדינה ברגע שפרעה שחרר אותנו. הייתה לו מדינה בלי טריטוריה. זה דבר תמוה, אבל זה עובדה. הייתה לנו מדינה עם מלך, אגב המלך היה משה. משה היה המלך, והמדינה הזאת עשתה מלחמות, קרתה בריתות, קיימה יחסים בינלאומיים, כלכליים וכדומה, ומשפטיים, כל זה באופן עצמאי לחלוטין, בלי שתהיה טריטוריה.
זה מדינה בתנועה.
כן, זה מדינה בתנועה, זה דבר תמוע, אבל זה קיים. מבחינת עם ישראל, היינו כבר עצמאים לחלוטין, יכולנו לקבוע את גורלנו על ידי עצמנו, במשך 40 שנה. ולכן, ודאי שמשה ראו היה לתואר עבד השם, שהרי הוא היה עצמאי. כל זמן שהוא היה תחת שלטון פרעה, הוא לא היה עבד השם, הוא לא היה, הוא לא היה עצמאי. כן, בבקשה.
קצת קשה לי הגדרה הזאת של מדינה ללא טריטוריה. כמו שרון מגדיר, אז גם כל שבטי הבדואים למיניהם הם מדינים ללא טריטוריה. פעם שם נלחמים, עושים
השבור
שלהם.
בוודאי. הרי למשל, נצאנו דוגמאות כאלה בהיסטוריה. למשל, הגותים. שמעת על הגותים? הגותים היה להם מלכים בלי טריטוריה. פעם היו פה, פעם היו שם. היו קורטים בריתות עם רומא בלי שתהיה להם טריטוריה. זה קורה. יש מדינה בלי טריטוריה. זה קיים. כלומר, זה ישות וירטואלית. ואני אומר לך שעם ההתפתחות של מדעי המחשב, זה עוד יקרה. שתהיינה מדינות שתהיו קיימות רק באתר בלבד, וינפיקו דרכונים ועוד יגבו מיסים. רגע, רגע, יש פה, ברוך השם, זה. עם כל הכבוד לפרעו, למה שנלמד ממנו עקרונות היהדות? על זה נאמר, מה אתה מקשה קושיות על הקדוש ברוך הוא? הקדוש ברוך הוא החליט להביא גאולה על ידי פרעה. אתה תגיד לריבונו של עולם איך לגאול? אני זוכר לפני שנים רבות הגיע איזה תלמיד חכם מאמריקה, הגיע אל הרב צבי יהודה קוק, ואז הם דיברו ביניהם, אז התלמיד חכם מאמריקה אמר, כבוד הרב, יש אומרים שזה לא יכול להיות גאולה אם זה בא על ידי חילונים. אז הרב צבי יהודה הסתכל עליו, אמר, קושיות על ריבונו של עולם. הקדוש ברוך הוא רוצה לגאול על ידי פרעה. אגב, מי קבע את התאריך של חג הפורים? המן. כן? זה המן שקבע את התאריך. כן? אם כן, אני בכלל לא מבין את הבעיה. יותר מזה, מי החליט להקים את בית שני?
קורש.
מלך גוי, עובד עבודה זרה. איך אומר הנביא ישעיהו? האומר לקורש, משיחי. הוא יבנה את ביתי, על אפכם ועל חמתכם. כלומר, ריבונו של עולם, הוא מחליט דרך מי הוא מגלה את העקרונות של היהדות. אחד מהם, פרעה. יותר מזה, הגדרתנו כעם זה התחיל עם פרעה. ויאמר אל עמו, הנה עם בני ישראל. התורה לא הייתה אומרת דבר כזה אם זה לא היה נכון. אז לא לזלזל בפרעה בבקשה. מה הקשר בין היותנו עבדי השם ליכולתנו להגדיר את האלוהות? זה בדיוק העניין. כל זמן שאתה משועבד, יש משהו בתפיסה שלך שמעוות, כי יש גורם חיצוני שפועל על ההכרה שלך. ברגע שאתה בן חורין באמת, אתה נפגש עם החירות העליונה, כי שני בני חורין יש בעולם, אתה והקדוש ברוך הוא. ואז הדומה מדבק בדומה כביכול. כן.
יש כבר עולם וירטואלי באינטרנט. יש שם גם כסף, ומקבלים שם כל מיני דברים, וזה כבר קורה.
זה קושיה, זה תירוץ, זה תוספת.
תוספת.
האם התוספת הזאת היא הכרחית להבנת השיעור?
זה כבר קורה, אבל מה
שם. האם התוספת הזאת היא הכרחית להבנת... אני חושב שלא. טוב, מה הקשר?
וכמו שהבנתם עכשיו, שכאילו, אולי לא תהיה בארץ ישראל.
הגאולה היא כן תלויה בארץ ישראל, ולכן באמת המעבר במדבר היה בעייתי. זאת אומרת, היינו צריכים בעצם להגיד את ההלל פעמיים על היציאה ממצרים ועל הכניסה לארץ. יש מי שיקשה. מדוע כשנכנסו לארץ בימי יהושע לא קבעו הלל? יש כאלה שיקשו את זה. שאלה, באיזה תאריך נכנסו לארץ בימי יהושע? מה? בעשירי בניסן עברו את הירדן, ואכלו את המן עד הפסח, ובפסח שבת המן. אז זאת אומרת, מתי נכנסים לארץ? בפסח. אנחנו רואים עליהם, פשוט מאוד. כן, בבקשה.
אבל לא הספקת לענות על השאלה שלו לגבי למה בשבת לא אומרים עליהם.
לא, אמרתי שזה מוזכר בגמרא בערכין, השאלה הזאת. עבד השם אני, ולא עבד לעבדים. הראייה זה צל, בהתייחס למה שהרב אמר על אדם דתי שהוא עבד לפרעה אחשוורוש, אבל הרי כולנו עבדים. אם אני עובד תחת בוס או בעברית מעסיק, אני עבד הלוחם. זה נכון? הלכה היא שעבד, למשל, פטור מעלייה לרגל. למה? כי כתוב, יראה את פני האדון השם. אז רק מי שאין לו אדון, אלא השם. אבל מי שיש לו אדון אחר, הוא לא יכול להגיד האדון השם. ולכן העבד פטור מלעלות לרגל. אז מה יוצא עם אדם שהוא שכיר? לכאורה גם כן הוא העבד. יש בזה מן האמת. לכן הרמ"א כותב שאסור לחתום על חוזה עבודה של 6 שנים. של יותר משש שנים, שנאמר 6 שנים מעבוד ובשביעית יצא לחופשי. כלומר, זאת עבדות למחצה, לשליש, לעשירית, לא משנה. יש עבדות בזה שאני, יש תלות כלכלית. אבל זה עבדות שהיא נתונה בטבע המציאות, מה נעשה? טוב, בוא, כן, בבקשה.
סתנו בזמנו דעה שנכנסו לארץ ישראל ביציאת מצרים, ועשה את גרם קרטון ישרים.
אז זאת יותר טוב.
אז לא, מתי אמרו תעלל? לפי זה.
באותו יום, לפי זה, כן.
מתי?
מה? שנכנסו?
מתי נכנסו? לא מוזכר?
כן, מוזכר.
מתי מוזכר?
ועשו בני ישראל מרעמסי סוכותה. ו? אז שם המדרש הזה שאתה מתכוון אליו. שמאז מיד נכנסו לארץ. כן. ביום ראשון של פסח. אבל יונתן בן עוזיאל שם, נכון? הלוואי עשה אתכם על כנפי נשרים, שם, עיין שם היטב, ודעת לנפשך אינם. טוב, אז בואו נמשיך עוד קצת. הגמרא במסכת פסחים, דף קי"ז עמוד א', שואלת, מי תיקן את ההלל? אומרת הגמרא, נביאים שביניהם תיקנו להם לישראל, שעל כל פרק ופרק, ועל כל צרה וצרה, שלא תבוא עליהם, כשנגלים ממנה, אומרים אותו על גאולתם. ככה זה התקנה. מי הם הנביאים, אגב, שתקנו את זה?
משה, אהרון ומרים.
נכון? שהרי כשעלו מן הים, תקנו לומר את ההלל לדורות. שנאמר, אז ישיר משה ובני ישראל את השירה הזאת לשם, ויומרו למור. מה זה ויומרו למור? אמרו למישהו אחר לומר. אז מסביר, השמות רבה, פרק כף ג', אמרו, נאמר לבננו שיומרו לבניהם, לומר כשירה הזאת כשהשם עושה להם ניסים. מסקנה, התקנה לומר את ההלל ביום העצמאות היא תקנה עתיקה. של משה ובני ישראל בשעת יציאת מצרים. שכל פעם שיש גאולה, צריך להגיד את ההלל. כתוב על כל פרק ופרק, ועל כל צרה וצרה. מה זה פרק ופרק? אומר רש"י ורשב"ם, המועדים. כל המועדים כולם שבתורה, הימים הטובים, פסח, שבועות, ראש השנה, יום הכיפורים, סוכות, הם זכר ליציאת מצרים. אז בהם צריך להגיד את ההלל, זכר ליציאת מצרים, על הגאולה. ועל כל צרה וצרה שלא תבוא עליהם, אומר רש"י, כגון חנוכה. זאת אומרת, שבחנוכה אומרים את ההלל על... על מה? על הגאולה, לא על הנרות, לא על נספח השמן. כן? אלא על הגאולה. אומרים הלל, מתקנת משה רבנו. זאת אומרת, לא... החשמונאים ולא הרבנות הראשית הם המקור לאמירת ההלל בימים שבהם אומרים, אלא משה רבנו הוא המתקן תקנה דרבנן שמוזכרת בתורה, לומר את ההלל בימים של גאולה. ועל מה נאמר ההלל? אומרים אותו על גאולתן. מה זאת אומרת על גאולתן? זאת אומרת, על מה הסוגיה הזאת במסכת פסחים? על ההלל הנאמר בליל פסח. מכאן אתה למד שלפי הגמרא, ההלל של ליל פסח הוא ההלל על הגאולה. זה גם דחייה נוספת למי שאמר בטעות שההלל של ליל פסח הוא על אכילת קורבן פסח. ושבלי הקורבן לא היינו אומרים את ההלל. זה פשוט לא נכון. בסדר? טוב, אז מה?
מה מקור לרש"י המפורסם?
רש"י, מסכת פסחים, קי"ז, עמוד א'. זה לא רש"י, זה גמרא. זה הגמרא במסכת פסחים, דף קי"ז עמוד א'. רש"י אומר שם כגון חנוכה. בסדר? אז זה רשי על אותו דף. דף קוף י' ז' עמוד א'. בסדר? כן? אתה שואל אם כן, מדוע בראש חודש לא אומרים הלל? כי בראש חודש אין סיבה לומר הלל. אין סיבה. לכן בראש חודש לא אומרים הלל. הוא שאל למה כן אומרים. וכי חשבת שלא שמעתי את השאלה? כן. מה שבראש חודש אומרים זה הלל בדילוג. הלל בדילוג זה לא הלל. בסדר? אז זה שאומרים הלל בדילוג בראש חודש, זה מסיבה אחרת לגמרי. כתוב בגמרא שכאשר רב, רבי אבא ברייבו, כן, רב, הגיע לבבל, הוא שמע שהציבור בראש חודש אומרים את ההלל. רצה להפסיק אותם, כן? חשב שהם טועים. כלומר, בארץ ישראל אף אחד לא אמר הלל בראש חודש, בכלל. הגיע לבבל, פתאום שומע שהם אומרים הלל. רצה להפסיק אותם. חשב שהם טועים. כיוון ששם לב שמדלגים, מדלגי דלוגי, אמר, מנהג אבותיהם מידיהם הוא. כלומר, זה רק מדין מנהג ולא מדין הלל. השאלה היא מה המקור של המנהג הזה. זה הגמרא לא אומרת. אז לי יש השערה בדבר הזה. כי הרי אומרים הלל בימים שהם מקרא קודש, שאסורים בשביתת מלאכה. כל יום שאסור בשביתת מלאכה, אומרים בו הלל. עכשיו נשאלת השאלה, אז אם ככה, מדוע אין שביתת מלאכה בראש חודש? כלומר, אם ראש חודש זה יום כל כך חשוב, שמקריבים בו קורבן מוסף מיוחד והכל, אז צריך שגם בראש חודש יהיה שביתת מלאכה. אלא שהתורה לא רצתה לאסור את המלאכה בראש חודש, כדי שלא תהיה עקבה לבני אדם לבוא להעיד בפני הבית דין. כי הרי אדם שאפילו בשבת בא להעיד על שורת הירח, נכון? עולה על חמור ולוקח מקלות נגד הגנבים והכל, כן? כדי לבוא להעיד. אז אם התורה הייתה אוסרת מלאכה בראש חודש, אנשים היו נמנעים מלבוא להעיד. אבל זה נכון בארץ ישראל, ששם מעידים, בחוץ לארץ, שאין מקום בכלל לעדות החודש, בעצם היה צריך להיות אסור במלאכה ראש חודש. וזאת הסיבה שבני בבל הרגישו... מה? אם ראש חודש הוא יום חשוב, היה צריך להיות אסור במלאכה. נכון. אף על פי כן התורה לא אסרה מלאכה בראש חודש. למה? כדי שאנשים יבואו להעיד. אבל איפה יש אפשרות שאנשים יבואו להעיד? רק יושבי ארץ ישראל, יושבי בבל, לכאורה, אין להם סיבה שלא לשבות ממלאכה בראש חודש. ולכן אינטואיטיבית הם הרגישו שזה יום שהיה ראוי להיות אסור במלאכה, ולכן היו אומרים מעין הלל ביום הזה. בסדר? יוצא לפי זה שזה שאנחנו אומרים הלל בראש חודש, זה מנהג שבא לנו מן הגלות. בסדר, כן. לפי זה אתה שואל שאלה יפה. מדוע לומר הלל בפסח גם בלילה וגם בבוקר של יום הראשון? ומדוע אומרים הלל 8 ימים בחנוכה? נכון. תשובה. כל פעם השלב אחר בגאולה. זאת אומרת, בלילה הראשון של פסח אומרים הלל על מכת בכורות. בבוקר של פסח אתה אומר על זה שיצאת ממצרים. 6 ימים האחרונים של פסח, אתה לא אומר הלל. מה? ביום האחרון גם לא. אז בדילוג, נכון, אז זה לא נקרא הלל. כל 6 ימים אומרים בדילוג, אבל דבר שהוא בדילוג הוא כידוע לא הלל. כן? כמו שמצאנו בגמרא במסכת תענית, שכאשר רב הגיע לבבל, ראה שהם אומרים הלל בראש חודש, חשב שהם טועים. כיוון שראה שהם מדלגים, אמר מנהג אבותיהם בידיהם. זאת אומרת שלא אומרים, זה לא נקרא הלל מה שאנחנו אומרים, למרות שאנחנו מברכים על זה. אנחנו מברכים על ההלל בדילוג, אבל זה לא נקרא הלל. עכשיו, לגבי חנוכה, למה 8 ימים? שאלה זו נשאלה בפסיקתא. הפסיקתא שואלת, אותה פסיקתא רבתי שדיברנו עליה מקודם, למה אומרים הלל 8 ימים בחנוכה? מה פירוש השאלה? לכאורה היה מספיק יום אחד. השתחררנו מהיוונים, ביום אחד השתחררנו, מספיק יום אחד. נרות לעומת זה, 8 ימים זה אני מבין, כי היה נס של 8 ימים של נרות. אומר הפסיקתא, משום אל השם ויער לנו. כלומר, שכיוון שמוזכר האור בתוך ההלל, אז אנחנו ממשיכים את ההלל כשמונת ימי הנרות. במילים אחרות, זה היה הלל שהיה, בו, שהיה לו כוח להיאמר רק יום אחד, ונעשה בו נס, והוא נאמר שמונה ימים. כן, כן, כלומר, הנרות נתנו כוח להלל. כן, בבקשה.
אז אם יום העצמאות זה יום חשוב, למה לא עושים בו מלאכה?
אתה שואל אם ככה, יום העצמאות שהוא יום חשוב, למה עושים בו מלאכה? מה? אתה רוצה תשובה? לא, אתה סתם. אף על פי כן, למרות שאתה לא רוצה תשובה, אני אתן לך תשובה. כן. יש בכלל, לגבי עשיית מלאכה, יש באמת מקום לדון בזה. למה בכלל יש יחס בין הקדושה לבין שביתה ממלאכה? קצת מוזר, לא? בוא נבדוק. יש יום אחד שהוא אסור בכל מלאכה. איך קוראים לו? שבת. למה יש יום השבת? כי הקדוש ברוך הוא, מה עשה? ברא את העולם. שאלה, מי עזר לקדוש ברוך הוא בבריאת העולם? אף אחד. אם כן, השבת היא פעולה אלוהית מוחלטת. עד כדי כך שאי אפשר להזיז את יום השבת. כן? קביעה וקיימה. זאת אומרת, אפילו בית דין ירצו להזיז את השבת בחצי יום או לא ביומיים, לא יעזור. אומרים, לא יעזור בית דין. כן? כלומר, שבת זה קבוע. אומר הקדוש ברוך הוא, אתה רוצה לחוש את הקדושה של השבת, שלי? אתה צריך לחדול מאנושיותך. תפסיק להיות אדם, אז תוכל לדעת מהי קדושת השבת. כי זה אלוהי בלעדי, אקסקלוסיבי. לכן, האדם הנורמלי זה אדם שעושה מלאכה. אתה שובט ממלאכה, אתה יכול לחוש את קדושת השבת. בוא נעבור ליום טוב. מה?
לא סתם רוצה להקשות, אבל אז אם כך, למה אנחנו לא צמים בשבת? להרגיש כמו מלאכים ביום
הכיפורים. לפי זה נשאלת השאלה, למה לא לצום בשבת? כן, מי אמר שאסור לצום בשבת? מי שנהנה מצום בשבת, מותר לו. כן, מה שאין כן ביום טוב, אסור. כן, אז בוא נחזור לנושא של יום טוב. ביום טוב, למה יש ימים טובים? זכר ליציאת מצרים. שאלה, מי עשה את יציאת מצרים? הקדוש ברוך הוא, קצת הרבה, וגם הרגליים שלנו. כלומר, תארו לעצמכם שפרעו היה אומר, צאו ממצרים. והיו אומרים, לא רוצים. אז עם כל מכת בכורות, כל מה שאתם רוצים, לא היה לא פסח, לא שבועות, לא ראש השנה, לא יום הכיפורים, לא סוכות, לא שמחת תורה, שום דבר. זאת אומרת שהרגליים של בני ישראל עשו את היום. אז יש 95% של הקדוש ברוך הוא, 5% של האדם. ולכן אפשר לחוש את אותה הקדושה של שבת, בלי לשבות מכל מלאכה, ולכן מלאכת אוכל נפש מותרת ביום טוב, וגם אנחנו קצת שותפים בקביעת התאריך, על ידי עיבור החודש, עיבור השנה. בואו נמשיך קצת יותר מאוחר, פורים, מי עשה את פורים? לא מדויק, המן עשה את הגזרה. מי עשה את הישועה? מרדכי ואסתר, כלומר בני אדם. הם עשו 95% מן העבודה, מאחורי הקלעים הקדוש ברוך הוא הוסיף עוד 5% והייתה ישועה. לכן 95% מן המלאכות מותרות בפורים. בסדר? כי אותה קדושה נקלטת על ידינו, בלי שהמלאכה תפריע לזה, כי זה מתאחד עם האדם. מה אסור בפורים? לנטוע עצים, לבנות בתים. איך אתה יכול לבנות בתים ולנטוע עצים על דבר שנעשה בחוץ לארץ? לבנות בתים ולנטוע עצים זה בארץ ישראל. אם אנחנו ממשיכים הלאה, ממשיכים לחנוכה. מי עשה את חנוכה? החשמונאים, הם עשו מלחמה, לקחו נשק, כיסחו את הצורה ליוונים, ולכן יש חג החנוכה. איזה מלאכות אסורות בחנוכה? כל המלאכות מותרות בחנוכה. כי זה כבר התאחד לגמרי עם האדם, חוץ מדבר אחד, שגם היה מלבד השחרור מהיוונים, היה גם נס פך השמן. וזה הקדוש ברוך הוא עשה. זה החלק שלו. ולכן נהגו נשים לא לעשות מלאכה במשך זמן הדלקת הנרות, שזה חצי שעה. למה נשים ולא גברים? כי אישה לא עושה מלחמה, והיא האיש כן. ברור. אהה. ומה עם יום העצמאות? מי עשה את זה? 100% הקדוש ברוך הוא, 100% האדם. יש התאחדות מוחלטת של הקדושה של השבת עם מעשה האדם. כלומר, הקדושה הגיעה לעצמאות. ולכן כל המלאכות מותרות ביום העצמאות. זה סימן שבעצם הקדוש ברוך הוא הצליח את המעשה של הבריאה. כלומר, יום העצמאות הוא הצלחה של בריאת העולם, לפי זה. כאשר ריבונו של עולם פועל את הכל, כשהאדם הוא זה שעושה את הכל. ולכן ההכרה בזה שזה מעשה השם, למרות שאין פה שום שינוי של הטבע, זהו הביטוי היותר מושלם של האמונה. עכשיו, לפי זה גם אפשר, יש סכנה במה שאני אומר, אפשר להגיע לכפירה. יש שני סוגי כפירה שיכולים להיווצר מזה. יש כפירה חילונית, יש כפירה דתית כידוע. הכפירה החילונית אומרת כדלהלן. חבר, האם אתה סבור שהאל הוא זה שהקים את המדינה? הלא זה הפלמח. עד כאן דברי הכופר החילוני. הכופר הדתי אומר, נו באמת, כתוב שזה קדוש ברוך הוא שהקים את המדינה הזו. זה איך פלמח? בואו.
מי זה השלישי
שרואה את המגרש? המצרה?
מה זאת אומרת?
שמישהו שרואה שצריך גם את זה וגם את זה. מי רואה גם את זה וגם את זה? עם ישראל. עם ישראל ברוך השם אומר את ההלל ביום העצמאות וכו'. כן? ברור. עכשיו צריך להבין פה, יש משהו עמוק מאוד בדבר הזה. יש בספר במדבר, דיברתי על זה קצת אתמול, אני רוצה לחזור על זה. יש מקום אחד שבו אנחנו רואים שמשה רבנו נשבר. וזה כשהעם ביקש בשר, נכון? העם ביקש בשר, משה אומר, ככה אני לא יכול. אם ככה את עושה לי, הורגני נא הרוג, ואם מצאתי חן בעיניך, אבל יראה ברעתי. שאלה גדולה, מה כל כך קשה? הרי משה עמד בפני ניסיונות הרבה יותר קשים. של עבירות ממש, של עבודה זרה בעגל, של כפירה במרגלים, עדת קורח. כל הצרות שבעולם משה רואה, פרעו שמכביד את העבודה לאנשים, הוא צריך לברוח מפרעו, בקיצור, צרות על גבי צרות, כל פעם משה יוצא גבר. פתאום הם אומרים, רוצים בשר. משה אומר, איי, לא יכול. מה קרה? מסביר הרב קוק בשמונה קבצים, שמשה היה נותן התורה, ובתור נותן התורה, הוא לא יכול להתמודד עם חוצפה. ובקשת הבשר הייתה חוצפה. מדוע? כי כדי לקבל תורה צריך בושת פנים, שנאמר לבעבור תהיה יראתו על פניכם. אמרו חז"ל, מה זה יראתו על פניכם? זו הבושה. זה תנאי לקבלת התורה. כי אם אדם אין לו קצת בושה, אז הוא לא כלי קיבול, אז הוא לא יכול לקבל תורה. משה אמר, אני המקצוע שלי בחיים זה לתת את התורה לישראל. אם יש חוצפה, לא יכול להתמודד. עבודה זרה, אני מסתדר. נגד טעויות אני יכול להילחם. אבל לא נגד חוצפה. מה אתה רוצה?
הרב כתב בחוברת שמשלח מלאך שדווקא למשה יש שתי תפקידים. קודם כל הוא גואל, הוא גיבור מלחמה, וגיבור מלחמה לא מפחד מה...
נכון, וכאן זה לא הלך לו. כי הוא, מרוב שהוא למד תורה, כלומר, הפך להיות נותן התורה, אז התרחק מן העם בזה. לכן אומר הרב קוק, בגלל זה הוא לא מסוגל להיות המשיח. כי המשיח הוא זה שבא מכוח האומה, לא מכוח התורה. לכן הוויכוח האם משה גדול מהמשיח או משיח גדול ממשה, אומר הרב קוק פשוט, משה גדול מן המשיח בתורה, המשיח גדול ממשה באומה. ולכן החוצפה של עם ישראל איננה מפריעה לקדושה של המשיח, אלא עד רבה מרחצתו, שנאמר מואב סיר רחצי, מואב זה בא מאותה בת של לוט שהייתה חצופה, שפרסמה שבא מאב, ודווקא דרך החוצפה הישראלית, המשיח מגלה את הקדושה בעולם. הוא רואה את הקדושה שבחוצפתם של ישראל. אגב, מה זה חוצפה של עקבות משיחה? כשהרב קוק אומר חוצפה די עקבותה די משיחה, למה הוא מתכוון? לחילונות. החילונות, זה החילונות, כלומר, כל מקום שתראו ברב קוק, חוצפה בעקבות משיכה, תרגמו חילונות. רק שנייה. אז מה הוא מתכוון? הרב קוק אומר שאצל משה היה חסר המעמד הזה של הקדושה הטבעית שמתגלה דרך חוצפתם של ישראל. עכשיו, למה יש חוצפה? למה יש לאדם חוצפה? כי אדם מרגיש שהוא המקור של הסמכות. הוא לא צריך גושפנקה חיצונית. ובאופן פנימי עמוק מאוד, יש ניצוץ כזה של קדושה בכל אחד מישראל. וזה השורש של החוצפה, שמביא הגאולה באחרית הימים. וזה, משה לא יכול היה לעמוד מול זה, כשהם ביקשו את הבשר. עכשיו, בדורנו, הגאולה הגיעה דרך החוצפה של בני ישראל. לכן באופן אינסטינקטיבי, בני ישראל מציינים את גאולתם זו, דווקא על ידי אכילת בשר. על האש, יום העצמאות. עם קצת כזאת גסות של חבודי, אתה רוצה עוד שיפודי? משהו כזה, כן? זה נוטף מכל הצדדים, שומן, קולה, דיאט וכו'. כן? כל זה, כי יש איזה מין הרגשה שזה, שזה מדרגת הקדושה שהתגלתה ביום הזה. אני כתבתי את זה אגב בעיתון, תלמיד חכם אחד אמר לי, אני ממש לא מסכים עם מה שכתבת. אמרתי לו, למה? הוא אמר, מעולם לא מצאנו ביהדות שיעשו מאוכל קדושה. אז שאלתי, רגע, מה אתה עושה בפסח? מה, אתה לא אוכל מצות? זה לא קדוש? אתה לא אוכל קורבן פסח? מה אתה עושה בפורים? קשה, יש קושי בנפש של מי שבא בשם התורה לראות קדושה בדבר שיש בו הופעה חיצונית של גסות. אבל זה דווקא מה שריבונו של עולם רוצה לגלות דרך גאולתנו זאת. כן, אז רגע, רגע, יש פה כמה שואלים. דבר, אתה שם.
אמרת שיום העצמאות זה 100%
לברכות
ו-100% לעצמאות.
נכון.
ועדיין זה 95%
לברכות. נכון, יש עדיין, בחנוכה הקדוש ברוך הוא השאיר לעצמו איזה פינה שם במקדש. כן. למה? לא, אבל היה דבר אחד בחנוכה שלא היה ביום העצמאות, נס פך השמן, שזה לא החשמונאים עשו. אתה איתי? אהו, נס פך השמן, זה היה משהו על טבעי פרופר, נכון? אז זה הקדוש ברוך הוא עשה לבדו. זה יודע, מה שאין כן ביום העצמאות שלא היה דבר כזה. כן, בבקשה, אתה. זה מה שאני מסביר לך. ביום העצמאות, הכל נעשה בדרכי הטבע. לא היה שום נס של שבירת חוקי הטבע. איפה הקדוש ברוך הוא? דרך הטבע. הרי הטבע זה גם ריבונו של עולם, עד כמה שאני זוכר. כלומר, לפי היהדות, הקדוש ברוך הוא ברא את הכל, ובכלל זה הטבע. לא, בחנוכה היה קצת נס. היה נס פך השמן, אם אתה זוכר. כן, אתה צודק, אבל זה מתגלה ביום העצמאות דווקא. זאת אומרת, ביום העצמאות, כלומר, כל זמן שיש לך נס נגד הטבע, אז אתה עושה הבחנה. אתה מכיר את האלוהי בנס, ובטבע אתה לא רואה את האלוהי. כי כאילו הקדוש ברוך הוא צמצם כביכול את פעולתו דרך הנס. כשהקדוש ברוך הוא לא עושה שום נס, אז אתה יכול לראות את פעולתו המוחלטת. בסדר? בבקשה. יפה. אתה אומר כך, החוצפה של בני ישראל בהקמת המדינה הייתה חוצפה אידיאליסטית. אנו באנו ארצה לבנות ולבנות וכולי וכולי. הרבה דברים נפלאים שנאמרו באותם הימים. היום יש ייאוש. נפלא. הייאוש הוא סימן להתגדלות. מדוע? כי לפני כן התלהבו מייסדי המדינה מדברים די נאיבים סך הכל. יש לנו תפוזים של ג'פה. משחטות הישנות, יביאו את הפוחי זהב. ויש לנו כובע טמבל, ואנחנו סוציאליסטים, ואנחנו הסרוליק של דוש. כל זה סך הכל די נאיבי. היום, אבל זה מילא את הנפש של האנשים באידיאלים. היום אנשים רוצים אידיאלים על באמת. אפילו דברים שהיו סופר אידיאלים בימי האבות, היום נחשבים לדבר קטן. מדוע? כי אני רוצה אידיאל אמיתי. אם אני לא מוצא, אני בייאוש. אז הייאוש הוא סימן לגדלות. הסימן שברוך השם, אנחנו עוד יותר גדולים מאבותינו. ואנחנו מיואשים.
זה בכל
כל התוכניות הריאליטי זה בעצם מין פתח תקווה.
כאשר האדם לא מוצא, לא מוצא את האידאל שהוא מבקש, אז הוא נופל לרע. כן? אבל בסופו של דבר זה בגלל שהוא רוצה גדלות. צריך להעריך את הדור הזה שנמשך אחרי השטויות. כן. יום השבת הוא היום הכי נמוך מבחינת הפעילות של האדם, זה נכון. כלומר, אני לא עושה כלום בשבת. יפה, לפי זה יום העצמאות זה היום הכי קדוש. זאת אומרת, לפי זה זה ההצלחה של כל ההיסטוריה כולה. זה התאריך החשוב ביותר בלוח העברי. לפי זה, כן. כן, בבקשה.
הוא היה אמור להיות קבוע. לא ייתכן שישחקו איתו הכנסת. אז זה אותו מתי שנוח.
אוי, רגע, למה שיהיה קבוע? פורים קבוע?
פורים קבוע?
לא, פורים חל בשבת, אתה מקדים.
מקדים, אבל מי הקדים? רבנן, לא כנסת ישראל.
לא, זה הרבנות הראשית הקדימה. לא, הרבנות הראשית החליטה להתיישר עם הכנסת בנושא הזה. זה החלטה של הרבנות... כן, אבל זה החלטה של הרבנות הראשית. רגע, לא משנה, מי הכתיב את תאריך פורים אם לא המן? אז גם פה, הכנסת הכתיבה את התאריך, והרבנים החליטו להיכנע, זאת החלטה שלהם. אני ניסיתי בזדו למנוע את זה אגב. אבל לא הלך לי, אבל לא משנה. גם אז רב אברום אמר, בסדר, לא נעשה מחלוקת. אבל זה בהחלט, זה בסדר, זה רבנן, אין בעיה. כן, בבקשה.
אני חושב של הרב, קשה לאדם שבא מזן התורה, שבא בשם התורה.
לראות קדושה בחוצפה, כן, זה קשה. כן. כבוד הרב, האם ראש חודש אינו חשוב מהעצמאות עניין אמירת ההלל בברכה לספרדים, או שגם ספרדים לא מברכים? מה זה קשור? זה שונה משהו אחר לגמרי. בראש חודש לא אומרים הלל במובן הקלאסי של המילה, זה הלל בדילוג, זה משהו אחר, זה מדין מנהג, מברכים עליו, כן, זה נכון. שלום כבוד הרב, יש דבר כזה מדינה וירטואלית, האם אומרים על דבר כזה הלל? והאם השמאל יעשה לנו כך, שהרי זו מטרתו הנסתרת, עדיין יש להגיד עליה. ואם השמאל, אם יצליחו פעם לעשות מדינה וירטואלית, יגידו על זה הלל? נגיד הלל וירטואלי. כן, בבקשה.
הרב יכול להגיד מילה על הלל בלילות?
לפי זה מובן, למה אומרים הלל בלילה? כי הרי למה אומרים הלל בליל פסח?
התחלת.
לא, לא בגלל שזה התחלת. יכולה מספיק להגיד הלל ביום פסח. למה אומרים הלל בלילה? כן, אבל מה מיוחד בלילה דווקא? אז רגע, בוא נסביר. רגע, לא, הוא שאל אותי, לא אותך. אז תכבד אותו, כי הוא רוצה לשמוע את התשובה שלי. התשובה היא שהגמרא במסכת פסחים לומדת את ההלל בליל פסח מההלל של הגאולה האחרונה. שנאמר, השיר יהיה לכם כליל יתקדש חג. אומר רש"י, השיר יהיה לכם ביום שתצאו מן הגלות, כליל יתקדש חג, כהלל שנאמר בליל פסח. אומר הירושלמי, בא ליל פסח ללמד על מפלת סנחריב, ונמצא למד המנו. הלל שצריך להאמר במפלת סנחריב, ונדחה לעתיד לבוא. במילים אחרות, הלל של יום העצמאות הוא המקור של הלל בליל פסח. במילים אחרות, אומרים הלל על גאולה ראשונה וגאולה אחרונה. זאת הסיבה שאנחנו אומרים הלל בליל יום העצמאות, כפי שהובהר היטב בחוברת כליל יתקדש חג שיצאה לאחרונה. כן.
מפה אני יכול להבין בעצם שבשבת בעצם דייה הקדושה של רק הקדוש ברוך הוא יצר לבד. כל התקופה של בית ראשון, גאולת מצרים, בית שני, כל זה...
זה הכנות.
זה הכל היה הכנה והכל בעצם לתיקון העובדה ש... החטא הקדמוני. לחבר את שני העולמות, וביום עצמאות זה היה התחלה של התיקון, של לעשות אותנו שותפים ב-100%
נכון.
ביחד איתו.
נכון, יפה מאוד, אתה הבנת את זה נכון מאוד, שיום העצמאות בעצם הוא ההצלחה של כל המהלך של כל הדורות, שסוף סוף אנחנו לגמרי שותפים עם הבורא. וזה בדיוק, וכאן המבחן הגדול, האם אתה מסוגל להגיד תודה לקדוש ברוך הוא על דבר שאתה עשית. אני עשיתי ואני מודה לקדוש ברוך הוא. כן? כי הרי... הדבר היחיד שהקדוש ברוך הוא יכול, שהקדוש ברוך הוא לא יכול לתת, זה התודה על מה שהוא נותן. וכיוון שהחטא של אדם הראשון היה חטא של כפיות טובה, שאמר האישה אשר נתתה עמדי, אז התיקון זה הכרת הטובה. ואין לך הכרת, מבחן של הכרת טובה, אלא במקום שיכולת לחשוב שהטובה היא שלך ולא שלו. בסדר? נכון, זה בעצם האמונה האמיתית. טוב, עד כאן להיום, שלום.